הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו ופודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
Seth Rogen, what are you doing here?
אני שומע את הנעימה הזאת מתוך הסרט על ניל אמסטרונג במסע של אפולו 11 לירח של דמיאן שאזל, The First Man. אני חושב על זה שאין כסף לשלוח את תלמידי כיתות א' וב' לבית ספר, but we're sending people to the moon. סימסקו ברדיו הקצה, אני יאיר רווה, תודה רבה שבאתם. תוכנית מספר 270, בשבוע שבוע אמרתי 268, אתם צריכים לבחון טוב טוב. אם אני סופר נכון, כי טעיתי, זה היה 269 בשבוע שעבר, באתר אני נזכר במספור הנכון, אז היום עושים את זה כמו 270 כנראה. תת חשבן, 27 באוקטובר. והיום, לדעתי, לא נדבר על נטפליקס בכלל. שזה משונה, כי עד עכשיו, כשהיינו עושים תוכניות, ביקורות קולנוע, אז היה יוצא סרט, אז הייתי יודע שיוצא סרט, או שולחים לי קומוניקט שיוצא סרט, והייתי מדבר איתכם על הסרט, ומשאיר את לחפש איפה הסרט נמצא בידיים שלכם. לא הייתי אומר לכם, הסרט הזה נמצא בקולנוע לב וברשת Yes Planet ובסינמטקים וכן הלאה, או רק בקולנוע לב בתל אביב, אבל לא בקולנוע לב באבן יהודה. הייתי משאיר את זה בידיים שלכם, גם כי אני חושב שגוגל שימושי בימים האלה, וגם כי אני חושב שזה הסידור בין מבקרי קולנוע ובין הקהל לאורך כל השנים. גם אם הסרט מוצג בבית קולנוע אחד קטן בתל אביב, אנחנו מדברים עליו כאילו זה אירוע לאומי, ואתם שומעים ביקורת, ואתם אומרים, רגע, זה בכלל הסרט לא מוצג לידי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על סרטים בסטרימינג, אני צריך כל הזמן להיות מעודכן, האם זה נטפליקס, אמזון, אפל טיווי, HBO מקס, דיסני פלאס, VOD של יס, של פרטנר, של סלקום טיווי, איזה עוד סטרימרים, או הוט. ואני כל הזמן טועה גם, כי בייחוד בערוצי הסרטים, יש את החוזים הבלידים עם אלה, ויש לחוזים את הבלידים עם אלה, וצריך לזכור ש-HBO זה יש את זה ב... ב-YES ובהוט ובסלקום, אבל לא בפרטנר. וכן הלאה. מסובך. הייתי שמח להפסיק עם זה, ובאמת תחזיר את האחריות לידיים שלכם. ושאני אגיד, יש סרט, ואפשר לראות אותו, אני ראיתי אותו, תמצאו אותו. תסתדרו. אבל לא, בינתיים, זה לא יתחיל היום. היום נדבר על שירותי סטרימינג של אמזון ושל אפל טיווי, ולא נטפליקס. לפני שבוע התחלתי את התוכנית עם שיר מתוך הפסקול של המשפט של השבעה משיקגו, שיר מחאה מ-1964-65, שנקרא Eve of Destruction, ודיברתי כמה השיר הזה שנכתב ב-64 כל כך רלוונטי, מתיחות עם סין ומתיחות עם רוסיה והמסעות אל הירח וגזענות נגד שחורים, כל מה שנאמר שם נשמע רלוונטי, כאילו מתאים גם להיום. ואפרופו זה, יצא עכשיו ספיישל דילקס מדהים, 8 שעות של כל מיני דברים מ-Sign of the Times, של פרינס. והשיר הזה עדיין רלוונטי. 1987 הוא נכתב, ורלוונטי עד היום. פרינס, סאונד אוף דה טיימס, גרסת רימאסטרד חדשה, דילקס. תודה שאתם איתי בסימסקו ברדיו הקצה, תודה לבן אש, ליה שפיגל, ניר לימור, למכללת BPM, ותודה לקואמי. Skinny man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there were 70-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time, now he's doing horse. It's June. פרינס, סיין אוף דה טיימס, 1987, גרסך, אלבום חדש, כפול 8 שעות, עצום, אני באמצע שלו, אל תספרו לי מה קורה בסוף. סרט חדש בשירות הסטרימינג של אמזון פריים וידאו, בעברית בישראל הוא נקרא פריים וידאו, לא אמזון פריים כמו שהוא מוכר בארצות הברית, אז תשימו לב לזה אם אתם מחפשים בגוגל פריים וידאו. סרט המשך בורת, ככה הוא נקרא. מילה על אמזון פריים, זה שירות די חזק באמריקה בגלל הכוח של אמזון, ובעיקר שבאמריקה הוא מין סוג של אגרגטור VOD מאוד גדול וחזק, כלומר אם יוצא סרט ב-VOD באמריקה, ואתם לא מנויים ל-YES או להוט של אמריקה דירקטיבי או כל הדברים האלה של הטלוויזיה בלוויין, אז רוב הסיכויים שאתם יכולים לראות את זה באמזון, או להזכיר את זה באמזון, אז מאוד חזק באמריקה. קצת באופן שבו אולי, שבו נטפליקס היו חזקים באמריקה לפני שהם התחילו לעשות תכנים מקוריים. עכשיו, לאמזון יש תכנים מקוריים, אבל מעט ומעט מהם מגיעים לישראל, כלומר, כי הם מוציאים, את הסרטים שלהם מוציאים קודם לבתי הקולנוע, ובישראל רוב הסרטים שלהם יצאו קודם לקולנוע לב. אז הסרטים האלה, שלהם מגיעים אליהם באיחור, ולפני זה מגיעים ל-VOD הרגיל שלנו פה ולרוצי סרטים רגילים בישראל. אז עדיין לא לגמרי ברור מה יש לעשות שם. בסדרות יש להם כבר כמה דברים מאוד מוצלחים שאפשר לראות. יש את The Boys, הסדרה של סט רוגן הפיק על גיבורי על המנובלים. גברת מייזל מופלא, הסדרה הנהדרת של אמי שרמן פלדינו ודניאל פלדינו. ועוד כמה סדרות שחיבבתי, אפלואוד היה נחמד וכן הלאה. אז יש מה לראות, ג'ק ריין שניסיתי לדגום אותה אבל לא תפסה אותי, אבל עושה רושם של סדרה שאולי בימים אחרים הייתי נהנה ממנה יותר. אז בסדרות יש להם מה לראות, בסרטים גם יש יותר ויותר, המון סרטים הודים, כנראה שאנחנו שותפים לשירות ההודי של של אמזון, אז יש המון סרטים הודים. אם אתם רוצים להשלים צפייה בקולנוע הודי מסחרי מאוד, אז נסו את זה. ויש להם שם מקבץ של סרטי אימה שמוציאו לכבוד בהפקת ג'ייסון בלום ובלום האוס, חברת ההפקה, שיצאו לכבוד הלווין. עוד לא ראיתי מספיק מהם בשביל שנקדיש, או לא התרשמתי מספיק ממה שראיתי, שנקדיש לזה, אבל אולי לשבוע הבא. אבל הלווין זה בסוף השבוע הקרוב, אז תוכלו לדגום לזה. אם כבר אתם עושים מינוי ניסיון או ניסוי מינוי לכבוד בורת, אז יש לכם שם ארבעה סרטי אימה חדשים שגם עלו שם בשבועות האחרונים. אבל בואו נדבר על בורת, שבאמת הוציא כמעט סרט בהפתעה. מי שקלקל לו את ההפתעה היה רודי ג'וליאני. אני מזכיר לכם שביולי היו כותרות בתקשורת, גם הישראלית, אבל גם האמריקאית והישראלית ובעולם, שרודי ג'וליאני הזעיק את המשטרה, והוא חיבל או טרפד מתיחה שעשה לו סשה ברון כהן. וזה הרגע שבו הבנו שסשה ברון כהן בפעולה. הוא יצא לפעולה והוא עושה משהו. אני לתומי חשבתי שזה או משהו לאיזושהי תוכנית טלוויזיה, לאחד מתוכניות האירוח, לכבוד הבחירות, או חשבתי אולי תוכנית מיוחדת של This is Who is America, הסדרה שלו מלפני שנה, שנתיים, שהייתה מין סדרת מתיחות כזאת, סטייל בורת, אבל עם דמויות אחרות. לא חשבתי שהוא מחזיר את בורת, ואחר כך עוד סרטון שהסתובב כזה ויראלי ברשתות החברתיות, שרואים את סשה ברון כהן מחופש להילבילי, ושר שיר קאנטרי, שבו הוא שר בוא נדביק את אובמה ב-The Wuhan Flu, בשפעת מווהן, והקהל הרדנקי הדרומי מריע וצוחק ונהנה ומשתף איתו פעולה במילים האיומות שהוא שר. ועדיין לא ידעתי שבורת מגיע, אז הוא עשה לנו הפתעה, זה האוקטובר סופרייז של עולם הקולנוע ושל עונת הבחירות הנוכחית, שבוע מהיום הבחירות בארצות הברית. לא אומר לנו כלום, כי זה א' בארצות הברית, וב' עד שנדע את התוצאות, זה ייקח עוד זמן. אז, אבל עונת הבחירות בארצות הברית, והסרט הזה בוודאי מגיע שבועיים לפני הבחירות, או 10 ימים לפני הבחירות, לא באופן מקרי. הוא רוצה להציג לאמריקאים פורטרט של אמריקה, והוא עושה את זה עם אותו כוח שהיה לו לפני 14 שנים. בורת, הסרט בורת היה ב-2006. תזכרו, ב-2006 הנשיא בוש, הבן, היה הנשיא. זה היה שנתיים לפני אובמה, ואז מגיע סאשה ברון קוהן עם הדמות שלו, בורת, שהוא המציא שש שנים לפני כן במופע של אלי ג'י, של העיתונאי הקזחי, והיה משמעותי עבורו העיתונאי הקזחי, למה דווקא קזחסטן? שוב, נכון, יש פה איזושהי הפללה של מדינה שלמה ושל אומה שלמה, אבל הוא רצה לבחור איזשהו מקום מרוחק ונבער, שלא נמצא בתוך הפרוטוקולים של עולם המערב, ושיש שם איזשהו סוג של פרימיטיביות ושמרנות שהיא אינהרנטית לתרבות, בייחוד בכל היחס לנשים ולאחר, לאחרים, בייחוד אנשים מגזעים אחרים, כלומר שחורים, או מהגרים אחרים, אז, ובייחוד נשים. אז הוא, או מישהו שנורא בטוח בזהות שלו, ויוצא לאמריקה בשביל להציג את אמריקה לקהל שלו, אז הוא אומר דברים נוראים, אבל שהם אמורים להיות בסדר גמור מנקודת מבט קזחי, ואז הוא מאוד מופתע. כשיש אנשים שאומרים לו לא, זה בכלל לא ככה, ואז יש לנו איזשהו סוג של מתח אירוני בין הצדדים האלה, או, והדבר שהוא יותר חיוני, שהם משתפים איתו פעולה ומסכימים עם העמדות שלו, שאנחנו הצופים שיודעים שהגישה הקזחית היא לא זו ששלטת בעולם המערבי או במאה ה-21, אז מה פתאום, הם מסכימים לעמדות האלה. ואז זה כאילו הצד החברתי והסטירי שהיה בבורת, אבל בבורת היה אלמנט אחר, שפשוט זה היה בסרט נורא מצחיק. אני מזכיר לכם ולי, שבשנת 2006, בורת היה סרט השנה שלי. חזרתי לסיכום שנה 2006, בסינמסקופ, ובורת, מקום ראשון. שם, אני זוכר את הקרנת הטרום בחורה שלו, כאילו זה היה אתמול, זה היה אחת החוויות באמת המשמעותיות מבחינת קורלציה של קהל וסרט. זה היה, הקרנת הטרום בחורה הייתה ככה אני זוכר את זה, אני מקווה שאני לא טועה, בפסטיבל חיפה, אולי יום הנעילה, יום הסגירה של פסטיבל חיפה, הקרנת חצות אני זוכר, 1,000 איש, ביניהם בני משפחת סאשה ברון כהן, כי יש לו משפחה כנראה די גדולה בישראל בכלל ובחיפה בפרט, אז סבתא שלו הייתה עוד בחיים. אני לא חושב שסבתא שלו הייתה בקהל, היא הייתה בשנות ה-80 לחיה באותה, היא נפטרה מאז. לא חושב שסבתא שלו הייתה, אבל אני חושב שבני דודים שלו היו שם, דודים ובני דודים שלו היו שם. והייתה שמועה שאולי סאשה ברון כהן בעצמו יגיע להיות עם המשפחה, וכזה אולי הוא מחופש ונמצא שם. וכמות הצחוק של 1,000 איש, באמת זה נדיר כבר בימינו, זה משהו שאנחנו זוכרים או מכירים מקולנוע של פעם, אבל 1,000 איש צוחקים בהיסטריה מסרט, בייחוד כשאנחנו פה בישראל מגלים את ההפתעה הגדולה, שכשסאשה ברון כהן, או כשבורת מדבר קזחית, הוא בעצם מדבר עברית. שזה גם הזכיר לי קצת את אל תתעסק עם הזוהן, שסאשה ברון כהן, נדמה לי גם שם, שאדם סנדר כזה מדבר עברית רצוצה, בתור סוכן מוסד שהופך להיות מעצב שיער. אז יש כאילו את הרגעים האלה שבהם בישראל, אני מניח שזה קורה בהרבה מקומות, אבל בשנים האחרונות לישראל יש איזושהי סוג של נקודות יתרון מסוימות, שכשרואים את אל תתעסק עם הזוהן, כשרואים את בורת, או כשרואים את וונדר וומן עם גל גדות, אז אנחנו מקבלים איזשהו סוג של משהו נוסף. אנחנו רואים כאילו עוד משהו, כי השחקנים שלנו מדברים בשפה שלנו, או הם מתוך המנטליות שלנו, או הם חלק מאיתנו, או משהו כזה, לא יודע. אז יש בזה עוצמה, בדבר הזה. אז קודם כל, אם לא ראיתם את בורת הראשון, תראו, זה נורא מצחיק. ובית, זה חוזר על עצמו בסרט הזה, למרות שסאשה ברון כהן אמר שהוא יוציא את בורת לפנסיה, כי הוא לא יכול יותר להתעסק איתו, כי אנשים, הוא נהיה מפורסם, אנשים מזהים אותו. אז הוא לא יכול לעשות לעצמו סרט מתיחות, עם מישהו שכבר יודעים שהוא עושה סרט מתיחות. עכשיו, אני אומר סרט מתיחות, כי הוא באמת בא אל אנשים שלא יודעים שהם מצולמים בסרט, ושואל אותם שאלות רציניות, ומצלם אותם לתוך משהו שאמור יהיה בסופו של דבר, משהו שירד על האנשים האלה. אבל צריך להדגיש, זאת לא סרט מצלמה נסתרת, כי האנשים האלה אומרים את מה שהם אומרים מול מצלמה, כי הוא הרי עיתונאי קזחי, שמצלם כתבות לטלוויזיה קזחית, תמיד המצלמה שם נוכחת, ונמצאת שם זה. וזה עוד משהו שצריך לזכור על ההבדל בין סרטי המתיחות והמצלמה הנסתרת של שנות ה-70, ופה המקום להוסיף בסוגריים על הרחמו והיה שלום יהודה ברקן, שהביא לנו סרטי המתיחות בשנות ה-70 לקולנוע. המתיחות לדעתי היה ז'אנר של רדיו וטלוויזיה, ויהודה ברקן הביא את זה לקולנוע יחד עם, ובמקביל אליו יהודה ברקן מצד אחד ובוס דוידזון וצבי שיסל מצד שני, התחילו כזה במקביל ב-78. אז הסרטי המתיחות, פתאום יש פה איזה קאמבק של הדבר הזה, ובעיני זה סימיליות מצמררת, שבורת 2 יוצא בעולם, בסוף השבוע שבו יהודה ברקן נפטר. לא יודע מה זה אומר, אבל זה, יש בזה משהו. הז'אנר חי, זה מה שזה אומר. כן, הוא, נראה שהוא התיישן ומת. אני היום לא מסוגל לראות את סרטי המתיחות של פעם. הם נורא הצחיקו אותי כשהייתי ילד. היום לא מסוגל לראות את זה, לא מבחינה פוליטית. מבחינה קולנועית, הם נראים לי נורא נורא פרימיטיביים, דברים שלא הייתי ער להם כשהייתי קטן. בסרט החדש, אולי כבר שמעתם וראיתם את הפריים או את הקטע וידאו, אחד הדברים שקורים שם זה שהשחקנית שמגלמת את הבת של בורת, שנוסעת איתו, לאמריקה, כדי להציע את עצמה ככלה, לאחד מבחירי המדינה, מייק פנס או רודי ג'וליאני, כי החלום שלה זה להיות כמו מלניה. זה מבחינתה ההישג הגדול. מלניה עשתה את זה, היא מישהי שמגיעה ממדינה מזרח אירופאית, והתחתנה עם דונלד טראמפ, ונהייתה הגברת הראשונה של אמריקה, אז היא רוצה תותה. נכון? תותה? רוצה להיות כמו מלניה טראמפ, אז היא הולכת להציע את עצמה ככלה, וכמובן, כשהיא מגיעה לאמריקה, אז היא עוברת איזשהו סוג של תהליך התעוררות מבחינת זכויות ופמיניזם. אז הוא מנסה להציל אותה מלהציע את עצמה לרודי ג'וליאני, ואת הקטע הזה בטח ראיתם, כי רודי ג'וליאני, האם הוא יכניס את החולצה למכנסיים, או האם הוא כזה יתכונן לקראת איזשהו סוג של משהו שעתיד לקרות בינו ובינה בחדר השינה? לא ברור, האמת שזה לא, לא משנה, כי הוא כזה אסהול לאורך כל הסצנה הזאת, שגם אם לא הם רומזים פה לזה שהוא התכונן לעשות משהו, כל הגישה שלו אליה ושליחת הידיים והכניסה איתה לחדר השינה והשתייה לשתות ביחד לשתות משקעות עם עיתונאית שבאה לראיין אותך, כל הדברים האלה נראים כל כך לא לגיטימיים, שהם לבדם מפלילים, גם בלי שנצטרך לפרש מה בדיוק עושה עם הידיים בתוך המכנסיים, כשהוא שוכב על המיטה. אז ג'נטלמן גדול הוא לא, איזשהו סוג של ג'רק ודוש, הוא בהחלט כן. אבל הסרט יותר גדול מזה, כי הסרט שוב מראה שבשנת 2021, שזה 2020, ש-14 שנה אחרי הסרט הקודם, לא הרבה השתנה באמריקה, ושאנשים עדיין מאוד גזענים, ושהם מסוגלים להגיד דברים איומים ונוראים על אנשים אחרים, ועל שחורים, ועל דמוקרטים, ועל נשים, בפניהם, עם פנים גלויות, בשמם, לא בשם בדוי, ומול מצלמה. זה מאוד משונה. אז יש את האלמנט הסאטירי והפוליטי הזה, אבל בואו נדבר רגע על קולנוע. הבמאי של הסרט הזה הוא ג'ייסון וולינר. אני לא מכיר אותו, לדעתי זה הסרט הראשון שלו, מין במים הרחונים לפי מה שראיתי לפני זה. את הסרט הקודם ביים לארי צ'ארלס. לארי צ'ארלס היה במאי של תרגיע, קירבי יור אנתוזיאזם של לארי דיוויד, והיה תסריטאי של סיינפלד, ומישהו שיש לו רקע משמעותי בכתיבה ובבימוי קומי, ובאמת בבימוי הזה של משהו שנראה דוקומנטרי, אבל הוא לא דוקומנטרי, ופה ג'ייסון וולינור לא יודע מזה, אבל הסרט הזה, אם מסתכלים עליו טוב, או אפילו אם רואים אותו פעם שנייה, יש בו משהו מאוד מתוחכם מבחינה קולנועית, כי יש בו חלקים שהם באמת דוקומנטריים, או מוקומנטריים, שבהם סשה ברן כהן בתחפושת כזו או אחרת, יש לו אינטראקציה עם אנשים שלא יודעים שהם חלק מסרט, ושזה לא מתוסרט, ויש שם סיטואציה שהם צריכים לעבור ביחד, אז זה קטע דוקומנטרי, אבל כדי לתפור את הדבר הזה, הם צריכים לצלם לא מעט סצנות כדי להגיע לרגעים האלה, והרגעים האלה הם כן מתוסרטים. זה שם כל הפתיחה היא מתוסרטת ומבוימת, כל הקטע בקזחסטן, וזה שהוא נשלח אל העולם. והקטע הזה שאנחנו מדברים עליו, ג'וליאני, אז יש איזשהו סוג של סיפור שגם מתחיל, זה לא סתם מערכונים, אלא יש איזשהו סיפור שבו בורת מנסה להגיע לחדר המלון בזמן לפני שקורה משהו בין ג'וליאני ובין הבת שלו, והסיפור הזה עובד, ויש שם איזה מתח, אם הוא הגיע בזמן, ואז כשהוא רואים אותו מגיע, אז השאלה שנשאלת, איך הם עשו את זה, איך מבחינה הפקתית סשה ברן כהן הצליח להכניס את עצמו לתוך הסצנה הזאת, ויש שם עוד כמה רגעים, בקטע הזאת שדיברתי מקודם על, על האיש ששר ביריד, מישהו שמציג את עצמו כקאנטרי סטיב, שזה גם סשה ברן כהן בתחפוס, ושר שירים נוראים, והקהל נורא, נורא שמח מזה. גם שם, זה חלק מתוך חלילה שכבר משתלבת עם סיפור אחר, ואז זה, יש פה גם איזושהי הפקה שהיא הרבה יותר משוכללת, זה נראה לנו ספונטני, זה נראה לנו מאולתר, זה נראה לנו כמשהו כזה שנעשה בשליפה, אבל פתאום כששמים לב לאופן שבו הכל מחובר אחד לשני, יש פה איזשהו רעיון מאוד משוכלל, גם של תסריטאות וגם של בימוי, וכאילו איך לתפור את הדברים האלה ביחד, שיצא סרט רצוף, וכשאנחנו מגיעים לסוף, אני לא סגיר את הסוף, אבל תגיעו לסוף, אז זה עוד יותר משוכלל, יש שם סוף יפה, אז האופן שבו הסוף כזה מחבר את כל מה שראינו לפני כן, והופך את הכל איזשהו סוג של מזימה נורא נורא גדולה, אז הסרט גם מבחינה קולנועית, הוא נראה דוקומנטרי, הוא נראה כזה מצולם הכתף, הכל נראה כמו חדשות, אבל יש איזשהו משהו שהוא מאוד מרשים מבחינת העשייה והאופן שבו הדברים שזורים אחד בתוך השני. בשביל סרט שצולם ברובו באמת בחשאי ובהפתעה ומתחת לרדאר, וכנראה שהוא באמת צולם לאורך כל החודשים האחרונים, כי הסרט מתעד את הדבר הזה שפתאום יש קורונה. בין השאר, בורת, זה באמת אלמנט דוקומנטרי. מהבחינה הזאת, סרט שאנחנו נחזור אליו לעתיד, כי בורת מגיע, זה משתמע שהוא מגיע בתחילת 2020, ואז קורונה, קוביד, וסגר, וכן מסיכות ולא מסיכות. כל הדברים האלה קורים תוך כדי שהסרט מצטלם, אז מן הסתם זה נפרס על פני משהו כמו 6 חודשים בשנה האחרונה, אז במידה מסוימת הייתי אומר שזה גם סרט הקורונה הראשון של לפחות מהוליווד, או לפחות לא מהז'אנר הדוקומנטרי הרגיל, סרט הראשון שבאמת מראה משהו שקורה בזמן הקורונה, באופן שבו האמריקאים מתייחסים לזה, כן ברצינות, לא ברצינות. אז בקיצור, יש משהו בהומור הזה של בורת שצריך להתייחס אליו בקוביד ראש. פלשבק, 40 שנה אחורנית. לפני 40 שנה יצא Remain in Light, אחד האלבומים האהובים אליי בכל ever הזמנים, Talking Heads יחד עם בריין אינו, ושבוע שעבר דיברתי וסיפרתי לכם שב-HBO Max עלה הופעה של דיוויד ברן, שנקרא American Utopia, שביים ספייק לי ל-HBO Max, משהו שהיה בהוליווד, משהו שהיה בברודווי, ועכשיו נמצא זמין לראות איפשהו, ומתוך שם Once in a Lifetime.
Hello, this is Laurie Anderson and you're listening to CinemaScope on kzradio.net.
האם ידעתם שללורי אנדרסון יש תוכנית רדיו יחסית חדשה מהחודשים האחרונים, פעם בשבועיים שלושה היא מעלה, השבוע על הפרק העשירי של התוכנית שלה. כן, מעניין מאיפה היא זוכרת ש... קיצור, היא הייתה פה בתוכנית לפני כמה שנים, ועכשיו גם לה יש תוכנית רדיו. צירוף מקרים? לא בטוח. אז היה לנו אמזון, אם אתם עכשיו רוצים לעשות מינוי ניסוי לפריים וידאו, אז בורת דרך טובה לעשות את זה. HBO Max, שאני לא יודע איך רואים בישראל באופן חוקי, אבל שם יש את אמריקן אוטופיה של דיוויד ברן, וסרט חדש של רוברט זמקיס, שאני עוד, גם עוד לא ראיתי, נראה, אולי ננסה לדבר עליו בשבוע הבא. אז עכשיו נעבור לאפל TV Plus, שגם שירות סטרימינג שהושק... בשנה האחרונה, או בערך לפני שנה של אפל, אפל טיווי, אם יש לכם אפל טיווי, אז זה כבר בלטין בפנים, יש לכם מכשירים של אפל, אייפון, אייפד, איימק ומקבוק, אז חלק מזה כבר נמצא בפנים. אם אין לכם, בכנות אני לא יודע איך צופים בהם, אני לא יודע, אולי באתר של אפל טיווי, אני לא יודע, אין לי מושג. אני יודע שזה בתוך המכשירים של אפל, זה... זה קיים כבר תקופה, אבל הייתי צריך לחכות שיגיע הסרט של סופיה קופולה כדי לעשות את מינוי הניסוי שלי. שבוע חינם הם נותנים, בינתיים הם נורא נהנה, קודם כל האיכות מאוד יפה, זה מאוד מאוד יפה, והכל שם מאוד, מאוד מלוטש ומדויק ואסתטי באפליקציה הזאת ובשירות הזה. והנה הם נכנסים לתחום הקולנוע, זה הסרט הראשון שאפל טיווי מממנים, הם קנו סרטים להקרנה אצלם, שלושה סרטים כבר, הוא קנו סרטי עלילה, הוא קנו עד עכשיו רוב המאמץ שלהם היה לסדרות, The Morning Show, הסדרה של ריס ווידלספון וג'ניפר אניסטון וסטיב קרל, היא הבולטת שבהם שכבר הייתה מועמדת, הוא אפילו זכתה באמי, וסדרות נוספות שעוד לא ראיתי. אבל עכשיו, הנה, זה הסרט הראשון שאפל טיווי פלאס מפיקים ומממנים מההתחלה עבורם, ולא קונים סרט שהיה אמור להיות בבתי הקולנוע ולא יצא בגלל הקורונה, כמו שהם עשו עם גרייהאונד, סרט שכתב והפיק טום הנקס. זה סרט שלהם, וזה שיתוף פעולה שלהם עם חברת ההפקה A24, חברה שהפיקה את אור ירח ואת חדר ואת מידסאמר ודוויץ', חברת בוטיק מאוד איכותית, כלומר שכרגע, להבדין מנטפליקס שמחפשים את הסרטים הבאים של גל גדות ודוויין ג'ונסון, הם הולכים לכיוון קצת יותר איכותי ובוטיקי ומצומצם. מן הסתם זה ישתנה עם הזמן, הם יגדלו והתרחבו והתיאבון שלהם יגדל, אבל בינתיים יש באמת משהו, איזשהו סוג של תחושה שזה השירות קצת יותר איכותי מאשר הקולבו העצום של נטפליקס. גם אין להם תוכן שהוא לא שלהם, כל התוכן שם הוא רק בהפקת אפל, אז הם די מצומצם. אבל אמורים להצטרף עוד ועוד סרטים סדרות בהמשך, אז שבוע חינם, ואחר כך זה, שוב, גם אמזון וגם אפל טיווי, אם נדבר רגע צרכנות, המחיר שלהם הוא באופן משמעותי יותר נמוך מזה של נטפליקס. נטפליקס זה 40 כבר, נכון? 40 פלוס שקל, והם שניהם בסביבות ה-15-18 שקל לחודש, כי הספרייה שלהם קטנה יותר, אז הם יודעים שפעם בחודש יהיה לכם מה לראות, אבל לא פעם ביום, כמו שיש כרגע בנטפליקס. אז יש סרט חדש של סופיה קופולה, סרט השביעי שלה שהיא מביימת, וכמו הראשון שהוא מביים לשירות סטרימינג. אני שם בצד את הספשייל שהיא עשתה, ספשייל קריסמס שהיא עשתה עם ביל מרי, אני מדבר על סרטי העלילה שהם חלק מהקורפוס השלם שסופיה קופולה חתומה עליו, מחמש נערות יפות ועד הסרט חדש שנקרא On the Rocks. אחת הבעיות בשירותי הסטרימינג, אני לא יודע מה השם שלו בעברית, אין ממשק בעברית באפל TV Plus, יש תרגום לעברית, אבל אין ממשק בעברית, אז מבחינתי הסרט נקרא On the Rocks, לא יודע איך אפשר לקרוא לו. אולי עדיף ככה, אולי מספיק עם... Lost in Translation ועבודים בטוקיו. אולי במקום שיקרו לזה משקה אחרון או סיבוב אחרון עם אבא, נקרא לזה On the Rocks וגמרנו. אוקיי, זה לא אחד הסרטים הגדולים של סופיה קופולה, אבל זה גם לא אחד הסרטים הרעים שלה, כלומר, כי סופיה קופולה בששת הסרטים שעשתה עד עכשיו, נעה בצורה מאוד קיצונית בין סרטים שמאוד מאוד מאוד אהבתי, וחשבתי שהם נפלאים, גאונים, ושיש שם משהו, איזשהו ברק באמת יוצא דופן, ובין סרטים שהיו תמוהים בעיניי, או ששיעממו אותי ממש, ושלא הבנתי אותם, וקצת יש לי חשק לחפש ולראות אותם שוב, לראות איך אני מגיב אליהם בדיעבד, האם זה אני או היא, או מה היה שם. אבל אחד הדברים המעניינים הוא שבאמת, אם אנחנו לוקחים את שבעת הסרטים האלה, אנחנו רואים שיש פה איזשהו סוג של אוטוביוגרפיה בשבעה כרכים, ואוטוביוגרפיה שמן הסתם לא בקרוב תסתיים, היא תחגוג יום הולדת 50 בשנה הבאה, כלומר, בת 49, מריזה, אנחנו רק באמצע הדרך, אני מניח שהיא תגיע להרבה יותר סרטים מהשבעה האלה, ויהיה מאוד מעניין לראות איך היא ממשיכה לספר את סיפור חייה הלאה. הסרטים האלה הם אישיים, אבל הם לאו דווקא אוטוביוגרפיים, כלומר, היא בימה את מרי אנטואנט, אז מרי אנטואנט מבוסס על הדמות מהמהפכה הצרפתית, אבל היא נורא מבין מה משך את... את סופיה קופולה לביים סרט על מרי אנטואנט. אני מאוד מאוד מבין את זה, והסרט הזה מבחינתי, קודם כל הוא אחד הטובים שלה בעיניי, סרט מהעשור הקודם, ושנית, אני לגמרי מחבר אותו כסרט מאוד מאוד אישי עבור סופיה קופולה. מהבחינה הזאת, גם הסרט הקודם שלה, שפחות אהבתי אותו, סרט הפיתוי, או The Beguiled, שהיה מעין רימייק לסרט ש... שעשה קלינט איסטווד ודון סיגל עשו בשנות ה-70 עיבוד מחדש לספר שהם גם איבדו, סרט שפחות אהבתי, אבל גם שם הבנתי מה היא מספרת לי, וכך גם בסרט הזה. אז הסרט החדש, On the Rocks, הוא סרט קטן, הוא קצת הזכיר לי את הסרטים המאוחרים של וודי אלן, כלומר שוודי אלן היה רגע בחיים שלו, רגע שבו הוא מקבל משימה ממפיקים שרוצים שהם יהיו חתומים על סרט חדש של וודי אלן, והוא התחיל לדבר וודי אלנית בקצרנות. הוא אומר, אוקיי, אז אתם יודעים מה הנושאים שלי, אתם יודעים מה השפה שלי, אתם יודעים מה הסגנון שלי, ראיתם את הסרטים הגדולים שלי, אני יכול עכשיו לעשות סרטים של וודי אלן שאני יכול לשלוף אותם הרבה יותר מהר. אני לא צריך לשבור את הראש כמו על אני הול, איך לכתוב את זה ואיך לביים את זה ואיך לערוך את זה. כן? אני הול, זה היה שם סיוט של כתיבה ושל עריכה. היום הסרטים שלו נראה שהם נעשים הרבה יותר במהירות, נכתבים במהירות, מצולמים במהירות וערוכים במהירות, כי יש איזשהו משהו שאני קורא לזה shorthand וודי אלן. כמו וודי אלן בקצרנות, שיודע את התמצית של הנושאים שלו, הדברים שמעניינים אותו, והדברים שאני מניח שהוא גם יודע שמעניינים את הקהל שלו. אז קצת, הסרט הזה של סופיה קופולה, זה קצת קופולה לוקחת את הסרטים הקודמים שלו, אומרים, אוקיי, מה מעניין אותי, מה מעניין את הקהל, מה מצפים ממני, אני יודעת להגיש את זה, את הפילה של זה, בלי יותר מדי. זה באמת סרט קומפקטי, ללא שום עודף משקל, 90 דקות בסך הכל, שוב, בהשוואה לסרטים האחרונים שיצאו מנטפליקס, שהם נורא ארוכים, יש בסרט הזה משהו כמעט צנוע, אפשר להגיד, וחלק מהחן שלו הוא בזה, ולכן מצד אחד הוא סרט שהיינו מאוד נהנים לראות אותו בפסטיבל קולנוע או בקולנוע, מצד שני, הצפייה בו בבית, היא לא הרסנית עבורו, כי יש בו משהו אינטימי, יש בו משהו שמתאים לראות אותו על ספה או על מיטה או על פוף ולראות אותו ביחד. ובסופו של דבר הוא סימפטי. דמיינו את עבודים בטוקיו 17 שנה אחר כך. שם זה מישהי שרק התחתנה וכבר מגישה תסכול ובדידות בניסויים האלה, כי בעלה די נוטש אותה והולך לעבודה שלו, כי הוא מביא אותה איתו למסע עסקים, והיא נשארת לבד במלון בטוקיו, זו הייתה סקרלט ג'ויאנסון, והיא מתיידדת עם ביל מרי, שהוא שחקן מבוגר, מריר מאוד, ציני מאוד, והיא רוצה לדעת איך נראים החיים של בני 50 פלוס, של אלה שכבר נשואים הרבה זמן, האם זה משתפר? התשובה היא לא, שלא, כן, התשובה היא לא. אז קחו 17 שנה קדימה ודמיינו את הדמות הזאת, שהיא עכשיו בעצמה כבר מישהי עם שני ילדים, נכון? זה שתי בנות שם, כן? שתי בנות. הבעל עדיין עושה הרבה לנסיעות עבודה בעולם, אבל כבר לא לוקח אותה איתה, היא נשארת בבית, תטפל בילדים. יש לה קריירה משלה, קריירה יצירתית, היא סופרת, אבל היא תקועה ולא מסוגלת לכתוב. ואז היא פוגשת עוד פעם דמות מבוגרת ומנסה להבין ממנו איך זה נראה בעתיד. ושוב את הדמות המבוגרת מגלם ביל מרי, שזה היה כאילו המוטיב החוזר בין הסרטים, והסיבה אולי שאנחנו חושבים על הסרט חדש כמין איזשהו סוג של המשך מאוד אסוציאטיבי עם עבודים בטוקיו. אבל יש הבדל אחד מאוד משמעותי, להבדיל מזה שביל מרי בעבודים בטוקיו היה מעין דמות אב, או מישהו שיכול להיות או דמות אב או מאהב, הרגע הלא נוח זה שבדיוק שנמצא שם, שכנראה מתאר לא מעט מהתסביכים שיש לסקרלט ג'ויינסון, אם נצטרך לעשות לה איזשהו סוג של פסיכולוגיזציה מהקולנוע שלה, אז ביל מרי של אז, מול סקרלט ג'ויינסון, זה היה בדיוק הנקודה הזאת, המאוד אוקוורד והמאוד לא נוחה של כאילו זה, האם הוא מנטור או מחזר, לאן אנחנו הולכים עם זה, ובאמת יאמר לי זכותה שהיא בחרה נכון שם, במקרה של הסרט הזה, ביל מרי מגלם את אבא של הגיבורה. לא, הוא פלייבוי, הוא פלרטטן עם כולם, אבל הוא רואה בעצמו לגמרי המנטור שלו, או מישהו שרוצה א', להגן עליה, וב', להציל אותה מהחיים שהיא תקועה בתוכם, והוא משוכנע ש... הבעל שלה, הבעל של, של, של ביתו, בוגד בה, והוא לוקח אותה להרפתקות כדי להתחיל לעקוב אחרי האבא. יש משהו בסרט שהזכיר לי קצת את הסרטים של אילין מיי משנות ה-70. זה מאוד אסוציאטיבי אצלי, ומאוד לא מגובש, אבל זה משהו שנורא חזק אצלי בתחושה הזאת, גם באופן שבו יש משהו חופשי בקולנוע, גם משהו באווירה של הסרט, וגם בעניין הזה של כאילו איך... הפינג פונג הזה של, של חיים, זוגיות, פשרות, כלא, פנטזיות, במה לבחור. אבל להבדיל מהבחירות שנעשים בסרטים של אילן מיי, אני חושב על The Heartbreak Kid בעיקר, מסרט מ-72 שבימה אילן מיי עם צ'רלס גורדין בתפקיד הראשי. הסרט הזה גם, הבחירות שלו הן קצת אחרות, אבל לא יודע, זה מין אסוציאטה כזאת של משהו שבסרט הזה הזכיר לי את הקולנוע של אילין מיי, בזה שהוא מצד אחד יש בו משהו אטרקטיבי, מצד שני יש בו גם משהו מאוד מאוד מפוזר וקצת מתסכל, כלומר אני עברתי לאורך ה-90 דקות של הסרט בין, אני אוהב אותו אבל אני גם לא אוהב אותו, אני הולך איתו, אני לא הולך איתו, קודם כל הסצנות עם ביל מרי הן כתובות יותר טוב, מסורקות יותר טוב, מבוימות יותר טוב, כלומר, השאלה היא, למה אי אפשר ליצור את כל הסרט מהחומרים שבהם בנויות הסצנות של ביל מרי? האם היא יודעת לכתוב אותו יותר טוב משהיא יודעת לכתוב כל דמות אחרת? האם הוא היה שותף בכתיבה של, של הסצנות שלו? לא יודע. אבל בכל פעם שביל מרי בסרט, הסרט נהדר, וכשהוא לא שם, קצת פחות. אז בסך הכל בסופו של דבר זה סרט שחיברתי, הוא לא באמת סרט המשך של עבודים בטוקיו, אלא, ופה אני חוזר למה שאמרתי, כפרק שביעי או כרך שביעי באוטוביוגרפיה הקולנועית שסופיה קופולה כותבת לעצמה, וקראתי מישהו אומר שהסרטים שלו עוסקים בתסביך, אבל זה לא, אני לא חושב שזה לגמרי מדויק, זה לא לא מדויק, אבל זה גם לא לגמרי מדויק, כי אני חושב שהחוויה שחוזרת בכל הסרטים שלו, וזה החומר שמלכד את כל הסרטים, זה התחושה שזה תמיד גיבורה, והיא כאילו ראה את עצמה בתור הגיבורה, ותמיד הגיבורה הזאת מרגישה נטושה, שאנשים שצריכים להיות שם לצידה, שהתפקיד שלהם להיות שם לצידה, בין אם זה הורים, או בני זוג, או חברים, נטשו אותה. והדימוי הכי ברור בסרטים שלה זה של ילדה הולכת לבד. עכשיו, זה לא משנה אם הילדה הזאת היא בת 10 או בת 50, אבל תמיד תביאים אותה כילדה עבודה, כילדה שהולכת לבד, ומהבחינה הזאת אני חושב שסופיה קופולה היא במאית הבדידות אולי הגדולה של, של הדור שלנו, בוודאי של המאה ה-21, דימוי הבדידות שלה נהדרים, והאופן שבו היא מציגה את זה, שאפשר להיות בודדים גם ביחד, אפשר להיות שהכל בסדר, מבחינה חברתית, מבחינה תפקודית, הכל, ועדיין, התחושה הזאת של בדידות ונטישה, זה לא חרדת נטישה, זה תחושה שנטשו אותי, שאני תקועה על אי בודד, ואם אנחנו עכשיו עוברים את כל הסרטים שאנחנו רואים את זה, שלא משנה, גם בהפיתוי, שזה חבורה של בנות, או גם בחמש בנות יפות, שזה חבורה של בנות, עדיין יש איזושהי תחושה של השאירו אותנו לבד בבית. וזה לא תחושה של חופש. אני נזכר בסרט הראשון שסופיה קופולה כתבה, סרט קצר שנקרא חיים ללא זוי, Life Without Zoe, או Life Without Zoe, כן? שזה הסרט הקצר שביים אבא שלה, פרנסיס פורד קופולה, בסיפורי ניו יורק. זה תסריט שהיא כתבה, היא הייתה אז נערה, בת 15, 16, 17. והיא כתבה חוויה שכנראה היא הכירה מאוד טוב מהבית, שהיא לבד בבית, ההורים, שם האבא הוא מנצח, אופרות, כנראה היא כאילו איש לי, סבא שלה היה איש מוזיקה קלאסית מנצח ואיש תזמורות, קרמיין קופולה, אז האבא מנצח, וההורים, היא חיה בוונדרלנד, היא חיה בבית גדול, בפנטהאוס גדול, במנהטן, יש לה את כל מה שהיא רוצה, כל מה שכל ילד ישאף שיהיה לו, אבל ההורים שלה לא שם. אבל אני חושב שהבדידות הזאת של, יש לי את כל מה שכל ילד אי פעם ירצה, אבל אין לי את הדבר שאני באמת צריכה, איכשהו המנגנון הרגשי של הסרט ההוא, שלא יודע אם הבנתי אותו בזמן אמת, אבל משם אני רואה שזה מערכת ההפעלה של כל הסרטים של סופיה קופולה. עכשיו, אני מניח שזה אומר שזה מערכת ההפעלה של הנפש שלה, ושמשם היא יוצרת, אבל אני לא יודע. אבל אני כן רואה את זה חוזר, את התחושה הזאת, של השאירו אותי לבד, ומה אני עושה עכשיו, ואיך אני ממשיכה הלאה, ומה יהיה בעתיד, וכן הלאה. זה חוזר לצורה. אז מהבחינה הזאת, זה מעניין לראות את הסרטים של סופיה קופולה, כי זה מעניין, כי באמת אפשר להיות בתוך, בפנימיה, עם נשים, ופתאום מגיע מישהו זר שנכנס לתמונה והופך להיות מאיים לרגע, או מנטור לרגע, ומה בדיוק סוג הקשר בין האנשים, ומה קורה. מעניינת. אז חיבבתי את הסרט חשב, On the Rocks, רחוק ממושלם, אבל א', עשה לי מנוי לאפל TV פלאס, ובית, איזה כיף שיש סרט חדש של סופיה קופולה, ושעדיין אפשר, יש עדיין מי שמממן את הסרטים האלה, אנחנו צריכים להבין שהסרטים הקטנים האלה, יהיו יותר ויותר בשירותי הסטרימינג, אין להם קהל, בוודאי קורונה, אבל גם אחרי קורונה, אין מספיק קהל בשביל לעשות סרטים כאלה מחוץ לשירותי הסטרימינג, אז תודה לאלה שהם קיימים. וזה מתוך הסרט. פיניקס כתבו את המוזיקה, גם שיר שמופיע בכותרות הסיום. נקרא Identical, בתוך הסרט On the Rocks של סופיה קופולה, פיניקס. ואם אתם כבר באפל TV פלאס, אז עוד דבר שעלה שם ביום שישי, יחד עם היציאה של האלבום החדש של ברוס ספרינגסטין ביום שישי, Letter to You, באפל TV פלאס עלה סרט תעודי, על הקלטת האלבום בשחור לבן, מאוד מאוד יפה, ה-East Street Band מתחברים ביחד שוב, אחרי פירוד של כמה שנים, ובארבעה ימים, הם מקליטים את כל האלבום, כמו הביטלס אומר שם, מי אומר שם זה? סטיבן ונזנד אומר את זה, כמו הביטלס, שלוש שעות לשיר, הם מקליטים, זה מדהים, כי בשלוש השנים האחרונות, שמעתי את ברוס ספרינגסטין מדבר יותר משמעתי אותו אי פעם, יש לי מערכת יחסים מאוד סוערת עם ברוס ספרינגסטין, במקור אני מעריץ גדול, ואז קצת נפרדנו, והוא עשה דברים שפחות חיבבתי ולא התחברתי אליהם, אבל... החלום שלי זה תמיד לראות אותו בהופעה, כי הבנתי שהוא סטורי טלר נהדר, ואז הוא הוציא את האוטוביוגרפיה שלו, והוציא בעקבות האוטוביוגרפיה שלו, הופעה בברודווי שלפני שנתיים, ב-2018, עלתה בנטפליקס, ואז בשנה שעברה הוציא סרט על הופעה על פי האלבום שלו, Western Stars, אלבום שניגנתי פה, והוא נהדר, אחד הכי טובים שלו לטעמי, אז עוד סרט הופעה שלו, שנמצא... עדיין זמין לדעתי בערוצי הסרטים למיניהם בערוצי הסרטים שלכם, ועכשיו בעת אפל טיווי פלאס, אם כבר עשיתם את המנוי ניסוי לשבוע בשביל לראות את סופי קופולה, אז יש לכם גם את ברוס ספרינגסטין החדש לראות, ומתוך האלבום החדש של ברוס ספרינגסטין ומתוך הסרט החדש של ברוס ספרינגסטין עם השיר. ועם זה אנחנו מסיימים, עושים את כל ברדיו קצה מספר 270. בשבוע הבא כבר יהיה נובמבר, נראה אם עדיין נהיה פה. יאללה ביי.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah. עם יאיר רווה.
That's the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.